הביטוי לתפוס את הרגע כבר צבר תיאוריות ותפיסות שונות. אך האם לתפוס את הרגע אומר שהוא כל הזמן סביבנו ואני רק צריכה להושיט יד ולנחס אותו אליי? או אולי רק לשכב או לשבת במקום נוח ולהבחין בדברים? ומה ההבדל בין לתפוס, להיות, לחוות את הרגע? זהו פרק נוסף שלא נוגע במפתחות להתמודדות, אלא בהוויית החיים עצמם. כדי שנוכל להיות שם ברגע הזה כשהקסם קורה. ואני אגלה לכם סוד, הוא קורה כל הזמן. לנצח במסע שלא בחרנו, יישארו עמנו, וכך גם תדעו מה קרה בחתונה של איתי ושלי. שלום איתי.
אז מה קורה?
פרק 7.
7 כבר?
כן.
יאללה.
היום זה פרק מיוחד, אנחנו בסוג של פרקים מעמיקים כאלה קשוחים.
זה, את יודעת, החיים הם מעמיקים וקשוחים, אז הפרקים הם מעמיקים וקשוחים.
תלוי, יש כאלה שהחיים שלהם דבש.
כן?
כן.
כמה דבש את יכולה לאכול?
כן, יש בחילה בסוף.
בדיוק.
ואתה צריך להתעסק עם הדבורים, הקיצות, זה עזוב.
בדיוק.
אז בוא נחזור לפרק.
יאללה.
לתפוס את הרגע.
לגמרי. לא מתוך מקום, דרך אגב, של איזה מפתח להתמודדות, מתוך, מקום בחיים. ואולי, אולי זה יכול להקל באיזשהו עניין.
אז בוא כבר נסכם ונלך הביתה, עזוב אותך.
קצת ואז נסכם.
יאללה. אז תשמעי סיפור.
תשמעי סיפור.
תשומעת.
אוקיי. 2003. חתונה בשורש.
רגע, נעצור.
לא.
2003?
מתי התחתנו?
ב-2002.
את רצינית? את רצינית?
ככה זה כשנהנים.
טוב, 2002. אז הנה עלינו, הסיפור הוא עלינו. 2002, חתונה בשורש, ואז לא היה, את עדיין צוחקת, אה? ואז לא היה את כל העניין של האישור הגעה.
שנייה, ניחה, ואתה לא יודע באיזה מספר כיתה הילדים. ניחה.
אבל תשמעי סיפור.
אבל תאריך חתונה.
בסדר, תשמעי סיפור. 2002, חתונה בשורש, ולא היה אז את האישורי הגעה של מפיק שמתקשר.
לא, לא, היו אישורי הגעה, אנחנו לא התעסקנו.
בדיוק.
זרמנו.
אז הוא שאל אותנו כמה מנות יש, כמה אורחים יש, אמרנו לו מספר מסוים, ואז הוא אמר, אני מכין עוד 10%, ואתם אקסטרה. רוצים יותר, וזה, כן, לא.
אם תרצו, תיקחו הביתה.
כן, ומי שגם טיפל בנו, אם אני זוכר את השמות, זה היה משה ואבי, הם היו ככה הבעלים, ונפגשנו איתם לדעתי, אולם רק הוא קם, הוא רק התחיל, הוא היה
לא,
בתחילתו.
לא, הם היו בשורש, והיה להם, וזה גם מקדם לסיפור, היה להם גם את בית מיירסטוף בהר הצופים בירושלים.
ואז מתחילה החתונה, ואנחנו, לפי התכנונים, אחרי החופה, אנחנו אמורים להיכנס, להתחיל בעצם את הריקודים, מנה ראשונה וכולי, ומעכבים אותנו בחוץ אחרי החופה, מעכבים אותנו בחוץ כמה דקות, ועוד כמה דקות, ועוד כמה דקות, ומתחילה התרחשות, ואנחנו לא מבינים מה קורה, ואנחנו 45 דקות אולי עוד עומדים.
לא אולי, כן.
עומדים בחוץ אחרי החופה, ואנשים רצים מכל הכיוונים.
ויניב רץ ומזיע אחיך, ואנחנו שואלים אותו מה קורה, הכל בסדר, הכל בסדר.
ואז אנחנו נכנסים פנימה באמת אחרי, ומה מסתבר? מסתבר שלא עשינו אישור הגעה, אז הגיעו לחתונה שלנו 110 אנשים יותר ממה שאמרנו לבעלים של העולם שיגיעו.
פרט שולי,
כן.
לא נשאר אוכל, אפרופו 10%, הם היו צריכים להביא אוכל, מזל שהיה אירוע בבית מרסדוף, הביאו משם אוכל, ובסוף זה הסתדר. אבל למה אתה מספר את הסיפור?
והם פתחו 11 שולחנות, אקסטרה.
נכון.
וכולם עבדו בזה, גם עכשיו בגלל שלא היה גם אוכל, אז גם אבי ומשה, הבעלים של האולם, שבדרך כלל יושבים רגל על רגל, כן, נאלצו למלצר. כולם עבדו בזה, כי לא היו מספיק מלצרים. בקיצור, ככה התחילה החתונה שלנו. 110 אנשים יותר. עכשיו, למה אני מספר את הסיפור הזה?
סימן לבאות?
כי היו עוד כמה בגים בחתונה, כן? אבל, אבל החתונה עצמה הייתה בסדר ראות. אז זה לא היה...
ב-2003 היא הייתה מעולה.
אבל למה אני אספר את זה? כי אני זוכר שמישהו אמר לי, תקשיב, זה עובר כל כך מהר, תפוס את הרגע. תפוס את הקסם. זה אחר כך ייראה לך... זה החוויה הרי תמיד נשארת מאחור, תפוס את הרגע, וכמעט כל דבר בחתונה, גם 45 דקות האלו, ניסיתי לחוות אותם, להיות שם ממש, בכל מאודי, פשוט לעמוד בדבר הזה ולחוות כל דבר, את הרגע בחופה, את הרגע של האחרי, את האוכל הטעים, את הריקודים, את הרגע שהרימו אותנו לשולחנות, ניסיתי להיות ברגע. וזה המהות של העניין.
בדרך כלל ביומיום, אפילו אני, כשאני פוקחת עיניים, ישר, אוקיי, מה יש לי היום? מה הלוז היום? מה צריך לעשות? מה הלוז השבועי? הכל מאוד מתוכנן. אני פה ועל הדרך, ואז אני כבר אעשה את זה ואת זה. ויש משהו במה שאתה אומר, שאולי ישמע רוחניקי, אבל רגע נדבר עליו, של להיות שנייה ברגע. אחרי הסרטן שלי, בעצם ממש כשסיימתי את הטיפולים הכימותרפיים, לא סיימתי את התקופה המלאה, פגשתי אישה מקסימה שהייתה אימא בגן, והיא בדיוק התחילה את ההתמחות שלה ביוגה. והיא פתחה קבוצה, ואמרתי, יאללה. מאוד נהניתי ביוגה.
הלכתי איתך שם. כמה פעמים.
כן, אחר כך כן. הלכת איתי. וכל מפגש כזה נפתח ומסתיים בסוג של מדיטציה או מיינדפולנס, להיות מודע לפנימי, לחיצוני, לרעשים.
להיות כאן ועכשיו.
ולהיות כאן
כן.
ועכשיו. הבאסה שחלק מהלהיות כאן ועכשיו זה שנרדמתי. וזה גם היה לראות, בעצם לתפוס את הרקע.
אז כשאני הלכתי איתך ליוגה, אחד הדברים שאני באמת זוכר, חוץ מזה שהיה לי קשה לעשות את כל התנוחות כלב, חתול והדברים האלה.
חתול?
לא יודע, אין תנוחה כזאת. אבל כלב מביט לאחור ומכונית נוסעת לפנים. היה לי קשה לעשות את זה פיזית. אני חיכיתי לרגע.
אני פשוט מדמיינת אותך עכשיו עושה מכונית נוסעת לפנים.
אז חיכיתי לרגע שהיא תגיד, עכשיו לשכב על הצד ולחסות אותנו, והיה לה פעמון כזה קטן שהייתה מאירה אותנו.
ולא הייתה נרדם.
ואני אומר, מאירה אותנו, אתכם, אתכם. אני הייתי נרדם שם אחת השנות.
גם היית מגיע אחרי העבודה והיית גמור.
אני מאוד אהבתי את היוגה.
אז בעצם ניצלת ונהנית מהרגע.
אבל העניין הזה כאן ועכשיו, להיות כאן ועכשיו הזה, אני לא יודע. אני יודע להגיד לך ש... נגיד, יש לנו איזו תחושה שהחיים עוברים לנו מהר, ולפעמים עוברים לצידנו, לפעמים אנחנו במסלול, אנחנו חיים את החיים שלנו, אבל בין מין מסלול מהיר ל... לא יודע, להצלחה, מסלול מהיר להישגים, ואנחנו גם בייחוד עכשיו, בעידן הזה שאנחנו מלאים במלא אפשרויות, ומלא תכנים והזדמנויות, ומלא ערוצי תקשורת שנכנסים לנו כל הזמן למרחב הפרטי,
ואתה כל הזמן בהכל חוץ מהרגע.
זהו, אז מאוד קשה לך לתפוס את הרגע. מאוד קשה, ומה זה אומר לתפוס את הרגע? אני חוזר אליי רגע לנושא הזה של הסרטן, ההתמודדות עם הסרטן. את חזרת, לא זוכר מתי זה היה.
לא, אני הייתי בלימודים, בדיוק למדתי אימון אישי, והקרין לנו סרט, מאוד השפיע עליי, ובאתי אליך עם הסרט.
איך קראו לסרט?
זה הסרט עצמו מבוסס על ספר של דן מילמן, דרכו של הלוחם השלב, ושם הסרט נקרא לתפוס את הרגע. סרט מדהים, אנחנו צפינו בו לדעתי יותר משלוש פעמים.
כשאת לוקחת אותי, אז באתי עם הסרט הזה, אבל כשאת לקחת אותי לסרטים והלכתי איתך למלא סרטים כאלה, היה פקיסטני והיה אוזבקיסטני
לא נכון,
והיה...
היה סרט איראני.
בבקשה.
היינו סטודנטים. לקחתי אותך לסינמטק ירושלים.
את היית סטודנט, אני הייתי
נלווה... חופשי.
כן.
ולקחתי אותך לסרט בשם גאבה.
בבקשה.
סרט איראני. באיזשהו שלב אתה מסתכל עליי, ואומר לי, מה לעזאזל?
מה, אני עדיין אומר לך, לא רק באיזשהו שלב, גם עכשיו אני אומר לך, ראות, מה לעזאזל? לי ולסרט איראני על מישהי בשם גאבה,
אני לא יודעת אם הייתה מישהי או שזה היה שטיח, אני לא זוכרת.
אלוהים ישמור, זה הולך
לדעת. אבל היינו ברגע.
אז זהו, ואז באת לי פתאום עם הסרט הזה, כוחו של לתפוס את הרגע.
לתפוס את הרגע.
וראינו את זה במחשב, בבית, ונתפסתי בסרט הזה, כי הוא היה מחולל, הוא היה משנה מציאות. ולמה? דן מילמן, סיפור אמיתי. דן מילמן היה
ספורטאי
אולימפי, שבעצם היה בהתאבלות קרקע, והמומחיות שלו הייתה על טבעות, אבל לא רק על טבעות, הוא היה על הרבה דברים. והוא הגיע לקולג' על מלגה, והוא ניסה להגיע לאולימפיאדה. ובאיזה מפגש מקרי שלו כזה, עם מתדלק בתחנת דלק, אדם מבוגר, שגם קראו לו סוקרטס, אז... הוא ככה בא מאוד שחצן למפגש, וסוקרטיס היה מאוד ענב, ודיבר איתו דווקא על נושאים, על החוסן הפנימי ולא על החוסן החיצוני שלנו, הכוח, השרירים, היכולות שלנו לעשות דברים. ולדן הזה, אני עושה רגע ספוילר מהיר על הסרט, היו חלומות חוזרים על שהוא נופל מהטבעות ומתרסקת לו הרגל. וכמה זמן אחר כך, והכל זה סיפור אמיתי, כמה זמן אחרי, דן עשה תאונת אופנוע ובאמת איבד את הרגל שלו. ומאותו רגע הוא התחיל לעבור מסע עם אותו סוקרטס, מסע רוחני, מסע נפשי, מסע של חוסן והתמודדות. הוא התחיל לעבור עם הסוקרטס הזה, באמת תהליך שלם, וכל ההוויה שסוקרטס ניסה ללמד אותו, משחק אותו ניק נולטה, כל ההוויה זה לא לתפוס את הרגע, להיות ברגע. אפילו לא לחוות את הרגע. אנחנו חווים את הרגע כשאנחנו, גם בחתונה, להיות ברגע, להיות אחד עם הדבר הזה, לתת לעצמך ממש להיות ברגע, וזה מאוד קשה, כי גם מה זה רגע? זה תוך שנייה וזה חולף, או רגע וזה חולף. איך אני יכול כל פעם לעצור, להתעכב ולתפוס ולהיות בדבר הזה? ולי זה הצליח כמה פעמים. וכשזה קורה, זה מדהים.
פותח.
ומה זה זה שקורה? למשל, אני יכול לנסוע, לעצור סתם, או להיות באיזשהו מקום, להסתכל על עץ, ויש לעץ את הצבעים שלו. ואז אני לרגע מתבונן בעץ ממש. כל כולי עם ההתבוננות הזאת, פתאום אני לא יכול לתאר את זה. הצבעים נהיים עזים יותר, פתאום העץ מקבל חיות יותר גדולה. יש מישהו בשם האקרט טול, שכתב ספר כוחו של הרגע הזה, והוא מדבר ממש על זה. יש כמה דברים שהוא מדבר עליהם בנושא הרגע, המהות שלו שאני לא מסכים. אם באמת קיים, מה קיים? העבר, ההווה או העתיד, לא אכנס לזה. אבל הוא כן מדבר על להיות ברגע.
כשאנחנו היינו בארצות הברית, לרבי ולי היה נחל סודי, שרק הוא ואני היינו נוסעים אליו, בתקופת הטיפולים וגם אחרי, וזה ממש היה נחל סודי, כי זה היה לנסוע בכביש, לעצור בצד, ולרדת, לא היה קל לרדת, הוא גם עם רגל ישרה, וככה עזרתי לו. והיינו שם לאורך עונות השנה, בסתיו בעלים הנופלים, ובחורף שכבר התחיל להיות ממש קר, ובשלג, וגם בהמשך. ומה שהיה מדהים זה שהיינו יושבים שם, הייתי מגיעה עם פיקניק, היינו מקפיצים אבנים.
הוא היה טוב בזה?
הוא היה אלוף בזה.
כי היה לו תיאום יד עין.
לא, לא, התיאום יד עין היה על הפנים, אבל ספציפית בהקפצות, יש לי גם איזה סרטון כזה שהוא מקפיץ, והוא מסתכל עליי נפעם של, הצלחתי. ואז הוא היה תופס סלע, שאפשר היה לשבת אליו, והוא היה ברגע. והייתי מסתכלת עליו, קודם כל נפעמת. והייתי מסתכלת עליו, ומה שהיה מדהים, שרווה היה ברגע, היה מתבונן לדברים, ובזכותו גם אני הייתי ברגע. הסתכלתי על רווה, התבוננתי. לא הייתי עם עוד הסחות דעת, פשוט התבוננתי.
הנה מקרה, למשל, את מדברת על הסחות דעת, אז תקופה ארוכה, היה לי אולפן בתל אביב, בשכונת התקווה, ביחד עם אלון פרימן, שהוא כמו אח שלי, והוא מוזיקאי מדהים. והיה לנו אולפן בתל אביב, והיה לנו איזה כזה נוהג, היינו הולכים לאכול ממש בשוק התקווה, לאכול אצל אחת ממסעדות הפועלים. והיינו מתיישבים שעה, ויום אחד אלון לא היה איתי, והייתי באולפן, ונכנסתי לאותה מסעדת פועלים קבועה שהיינו בדרך כלל נכנסים ביחד, והתיישבתי. והזמנתי לי, אני כבר לא זוכר מה היה שם, זה היה...
זה בדרך כלל היה מרק שרועית עם בשר ב-48 שקלים.
28 שקלים. 28 שקלים, כן. ואני
היום
באתי...
היום זה בטח משכנת, אבל...
ואני באתי פועל נמרץ לדבר הזה. שולחנות כאלה שאתה יושב, אוכל, ואז כבר מסמנים לך שסיימת לאכול, יאללה, תשחרר, יש עוד אנשים כזה. אז אתה לא, אין לו תראי, מישהו נכנס עם מחשב ומתיישב שם, אין כזה דבר, יטביעו לו אותה בתוך המרק עם העדשים.
נחזור לסיפור.
אז אני מתיישב שם, ואוכל, ותוך כדי אני שם לי את הטלפון, את הפלאפון שלי מול העיניים, ומסתכל על, אני יודע מה זה היה כבר, חדשות או סרט, או, אני לא יודע מה, אבל אני אוכל תוך כדי, זה העניין. ניגש אליי איזה אדם מבוגר, לא יודע מאיפה, מתיישב לידי בשולחן, ממש, ואומר לי, משהו בסגנון, האוכל הרבה יותר טעים כשאתה רק אוכל אותו. משהו כזה, כמו איזה סוקרטס כזה, האוכל הרבה יותר טעים כשאתה רק אוכל אותו. ואת יודעת, ואני כאילו נחמד אליו, אני מחייך וזה, והוא קם והולך, ואני מוצא את עצמי, שם את הפלאפון בצד. שם את הפלאפון בצד, מהאדם הזה שבא, זה, בואי, זה לא קרה, אחר כך המשכתי, אני עדיין רואה, מסתכל בפלאפון כשאני אוכל, אבל באותו רגע הנחתי את הפלאפון בצד, והייתי רק עם האוכל. ותאמיני או לא, נשבע לך, האוכל היה יותר טעים. הייתי רק עם האוכל, רק עם הפעולה היחידה הזאת. הייתי ברגע הזה של לאכול צהריים במסעדת פועלים הזאת, רק אני והאוכל. לא אני וכל העולם דרך הטלפון, לא אני ועוד ידיעות שמגיעות אליי, אני והמרק שורית הזה. והאוכל היה באמת יותר טעים.
אז פעם באה שאתה עם הפלאפון, אני אהיה סוקרטס. יש סיפור נחמד שבת אל סיפרה לנו המטפלת של רווה, היא מדי פעם הייתה מגיעה למנזר בהונגריה, והנזיר הראשי שם, לא יודעת מה ההגדרה, הרי היו מדברים על זה הרבה, גם במדיטציה, במיינדפולנס, בעצם להיות רגע ברגע ולהרגיש אותו, והוא אכל ארוחת צהריים, והוא עשה עוד משהו. אני לא זוכרת אם הסיפור הוא ראה פרנז, או שהוא קרא עיתון.
אני זוכר את זה.
ואז הגיע אליו אחד מהנזירים שם, והוא אמר לו, המורה, אנחנו מדברים על בעצם להיות ברגע. אז רק לאכול. אז הוא אומר, אבל אני עכשיו ברגע הזה רוצה לאכול עם עוד משהו. אז אולי זה לא רק להיות בדבר האחד. והייתה לך מין תיאוריה כזאת. התקלתי אותך.
כן, אני מנסה להגיד, מה הייתה התיאוריה?
אתה צריך להגיד לא.
כמה תיאוריות יש לי? אני תיאורטי.
ממש סוקרטס.
כמה תיאוריות?
אתה דיברת על בעצם לבחור מה אני מכניס לרגע, ומה שאני בוחר באותו הרגע, את זה אני חווה.
כי זה, אני מספר את הסיפור על אותה מסעדת פועלים, ובסדר, אוקיי, אז פעם אחת עמדתי בזה, ובאמת הייתה לי איזו הערה כזאת, שהיה לי פתאום, חזרתי רגע להרגיש את הטעם הזה, של האוכל, והייתי רק איתו ולא עסוק במשהו אחר, אבל מצאתי את עצמי אחר כך, אני עסוק בכל מיני דברים בחיי, והנה יש לי את הרגע הזה שאני יושב לאכול, וזה בערך הזמן היחיד שלי, שאני רגע נכנס לחדשות, אני רגע קורא משהו, אני רואה משהו, אם זה אינסטגרם או כל דבר אחר, זה הרגע שלי. ואז אמרתי לעצמי, שחרר את התרחיב, תגדיר לך את הרגע, בצורה שונה, תגדיר שכשאתה, לעצמך, כן? כשאתה אוכל, אתה גם, זה הזמן שלך גם להיכנס לראות, אני יודע מה, אינסטגרם או ויינט או לא יודע מה.
השאלה אם זה רק תירוץ או שזה באמת?
זה בטח תירוץ, אבל זה תירוץ שעובד לי טוב.
הוא עובד לי טוב. אז נמשיך.
אני חייב להגיד שבאמת האוכל באמת טעים, בבקשה. כי אני לא בשלן גדול.
פעם אמרתי לך שתבשל, כי נמאס לי לבשל, לא באיזה עניין שוביניסטי, אלא, ואז אמרת לי בהכי פשטות, אבל אני לא אוהב את זה. הסתכלתי לך ואמרתי, לא, כי אני מתה על זה. אז גם פה דרך אגב, גם כשאני מבשלת היום, אני מוצאת את הרגע, זה בעצם ההתכווננות, אולי זה העניין. ואני אקח כשאנחנו רואים ילדים, נגיד כשהם מציירים, אז הם רק בציור. הם רק במה שהם יוצרים. כשהם משחקים בחול, אפילו בדינמיקה עם ילדים אחרים, הם רק באירוע, הם בדינמיקה, הם בבנייה של הדברים.
טוטלים לזה, לגמרי בזה.
כן, ואולי זה העניין, אולי המקום שאני בוחר, איפה אני חווה את זה, ומה אני מרגיש, ואיך אמרת, להיות ברגע, ולא רק לחוות את הרגע, אז אני עכשיו ברגע הזה, כמו ש... עכשיו אני איתך, ברגע הזה, ולא משנה כמה השכות דעת אולי יהיו מסביב, ושוקולד מסתובב, ומישהו עובר.
שוקולד שיגע אותי. כל היום הוא מסתובב פה.
ובכל זאת, כשאתה ואני מדברים, אז אנחנו ברגע, הרי רגע זה זמן לא מוגדר, אתה יודע, ברגע של להיות.
אז אני אומר להיות ברגע, וגם להתרגש מהרגע, ומה הכוונה? את דיברת על ילדים, אני לא יודע אם את זוכרת, אילאי שלנו, הוא משוגע על הים הרי. שימי אותו ביד, הוא דולפין לגמרי. הוא היה בין שנתיים, מתי מתחילים ללכת? שלוש,
אנחנו שנתיים. עוד פעם סומכים על הזיכרון שלך? הוא היה בין חצי שנה. הוא התחיל לזחול.
תוכיחי שהיה בין חצי שנה. בקיצור, הוא היה בין חצי שנה, הוא התחיל לזחול, הגענו לתל אביב. לקחנו אותו, ירדנו שם בדולפינריום, את זה אני זוכר. ירדנו בדולפינריום, הוא ראה את המים של
הפעם
הים.
הפעם הראשונה.
והוא פשוט זחל, או רץ, או אני לא יודע, אל המים.
תלוי, אם צריך... הוא היה בן שנתיים, הוא רץ, אבל הוא זחל.
אבל הוא זחל המים, והייתי צריך לעצור אותו ממש על שפת ה...
זוכרת.
הוא היה נכנס לתוך המים. עכשיו, אני לא מדבר על ה... הוא מאז הוא באמת אוהב את הים מאוד, אבל על הרגע הזה, שבו אתה רואה משהו, בפעם הראשונה, שהחיים פתאום, וההתפעמות הזאת, זה העניין.
נכון.
הלוואי ונצליח לעשות כל דבר, כאילו אנחנו חווים אותו בפעם הראשונה. וכשדיברת על הילדים שהם מציירים והם רק מציירים, הם גם מתרגשים. הם גם מתרגשים מזה. ואנחנו, כמבוגרים, ראינו כבר הכל, חווינו כבר הכל, ומה שלא אנחנו יודעים, כבר שאולי נחווה או לא נחווה, או איפה נהיה, ויש לנו תוכניות לעתיד, וניסע לחול, ונעשה את זה, ונקנה בית. כאילו, שום דבר כבר לא מפתיע אותנו. יש הרבה דברים שמפתיעים אותנו, אבל מהדברים הטובים, קשה לנו להעיר עוד פעם, להציט את הדבר הזה שנקרא להתרגש מהרגע. ומהות החיים בעיניי במקום הזה, היא, אם אני גם רוצה לחיות, להרגיש שאני חי חיים ארוכים.
ועם משמעות?
כן, אבל את יודעת, אנחנו כולנו רוצים איכשהו להרגיש שהחיים הם מסע שאנחנו עוברים אותו וחווים אותו, והוא לא עובר סתם ככה, מהר. שכל יום יש לו משמעות. מהות החיים היא בעיניי, קודם כל לעצמי אני אומר, תעשה לפחות דבר אחד טוב במהלך היום הזה, שתוכל להגיד בשבילו היה שווה לי לחיות את היום הזה. לפחות אחד, זה נראה מה הבעיה, זה קשה. אחד כזה שהוא לא על הדרך, אחד כזה שאתה אומר בשביל הדבר הזה.
בשביל הרגע הזה.
היה לי שווה לעבור את כל היום הזה, שיכול להכיל בתוכו הרבה דברים פחות טובים. אחד כזה ביום, לפחות, ותעשה את זה. ואם אתה כבר בעשייה, תתרגש מזה. תתרגש, לפעמים תרשה לעצמך רגע לעצור, ואפילו משהו שהוא יומיומי, להתרגש ממנו כאילו זו פעם ראשונה שאתה עושה את זה. שב רגע, אפילו מול הים, באת עם הילדים, הם נכנסים למים, אתה כבר יושב על כיסא נוח כזה, שסתכל רגע על המים, ותרשה לעצמך להתרגש כאילו זו הפעם הראשונה. בחר לעצמך דברים, או אני בוחר לעצמי דברים, אני עדיף לדבר על עצמי בגוף ראשון, שאני אוכל מדי פעם להגיד, זו כאילו הפעם הראשונה שאני עושה אותם. גם אם אני עושה אותם כל הזמן. וזה נותן לחיים צבע אחר.
ועכשיו זה הרגע ללכת לעשות כלים, לא?
לא, לא, די. עכשיו זה הרגע להיות ברגע הזה רגע, וליהנות מזה שגם לא צריך לעשות יותר מדי. לפעמים. באמת העניין הזה של לקחת משהו ולהיות פה, אולי למקד את תשומת הלב שלך רק אליו, אם זה לאוכל, אם זה להליכה, בלי הטלפון, אולי בלי האוזניות.
אם זה להסתכל על מי שנמצא לידך.
לגמרי. הרבה פעמים, את יודעת, אני אגיד רגע עוד דבר. הילדים היו נכנסים הביתה מבית הספר, ועל אבא, אי אבא, ואני אומר, אי אלי, ואני אפילו לא מרים את הראש, לראות, כאילו, זה כבר, זה בסדר, היא נכנסה, אני יודע. ורגע תעצור, מצאתי את עצמי יוצר, ומסתכל רגע, מרים את העיניים, אומר לה, בואי רגע, נותן עליה מבט, מכניס אותה פנימה אליי במבט, רואה מה השתנה, מה לא השתנה, ונוצר את זה, כי בסוף, בסוף, ועם זה אני רוצה לסיים. יש לי הרבה רגעים, שאני מוצא את עצמי, הרבה פעמים שאני לבד גם, ואין הרבה הסחות דעת, לפעמים זה בלילות, שאני מוצא את עצמי, הולך למקומות הפחות טובים, שחוויתי בחיי. אני עוצם את העיניים, ובאים הפלשבקים הפחות טובים. באים הזיכרונות, מרגעים של רווה ורגעים אחרים, בקולות, בתמונות, הם שם. אני לא יכול לברוח מהם. מה שאני כן מנסה לעשות, ואני עושה, אני מנסה לאזן אותם. אני מנסה ליצור חוויות חדשות טובות, רגעים טובים חדשים, כדי שיהיה לי מספיק כאלה, שברגע שבא לי רגע אחד כזה קשה, יהיה לו את המקום שלו, אבל מיד אני אוכל למשוך מהזיכרון עוד רגע אחד טוב, שיוכל רגע לתפוס את המקום שלו גם, ולמלא אותי גם. וכדי לתפוס את הרגעים הטובים האלה, אני באמת משתדל, כשהם שם, להיות בהם עד הסוף. ולהתרגש. יאללה. ביי, בינתיים.
האקר טול דיבר על כוחו של הרגע הזה. דן מילמן אמר לתפוס את הרגע. ואנחנו איתי ורעות לב רק מקווים שנזכור מדי פעם להיות ברגע ולהתרגש ממנו. למדנו ולאו דווקא מהספרים אלא מהחיים עצמם, לא להפוך אירועים לרגעים מרגשים, אלא להפוך את הרגעים לאירועים מרגשים. כי זה בעצם שם המשחק. ומבלי שחילקו לנו הוראות מדויקות איך לשחק את משחק החיים, כל מה שנותר לנו הוא להתנסות, להתקדם ולהשתדל מפעם לפעם גם ליהנות מכך. אז מקווים שתפסתם משהו מהפרק הזה. ואי אפשר שלא לחשוב על החטופות והחטופים, וכולנו בתפילה ענקית שכבר יחזרו הביתה ויוכלו לחוות שוב רגעים טובים. מחבקים אתכם ואת המשפחות שלכם. נשמח לתגובות ושיתופים. ותודה לאול אין, הבית של הפודקאסטים. לנצח במסע שלא בחרנו, נתראה בפרק הבא.
אז עכשיו אחרי שרעות אמרה את מילות הסיכום שלה, אני רוצה להשמיע חלק קטן משיר שכתבתי והלחין אלון פרימן. הוא נקרא "כך עוד רגע", והוא מרגיש לי כל כך מתאים ונכון לפרק הזה. אז זו רק סקיצת פסנתר ואיתה נסיים, ובהמשך אולי אקליט את כל השיר ואשלב אותו באחד הפרקים. "כך עוד רגע, עוד שנייה לעצמך".
"כך עוד רגע, עוד שנייה לעצמך. עם הקפה, עם העיתון, עם השמיכה. כך עוד רגע של שקיעה ושל זריחה. או כך, או שיקחו אותו ממך. תפוס קרן שמש חמימה מתוך ענה. לך לאיבוד ושכח כל תחושה של זמן. בשתי ידיים שתחפור באדמה, ואל תחשוש על שום דבר, כי אין על מה. ימים באים, טובים רעים, ימים חולפים, וסופם אתה מגלה הכל שטויות. ומה נשאר כשכל הרגעים עפים, אם לא תבחר פשוט להיות.